כן, נפתח בסורת יוחנן, פרק א', ונקרא פסוקים 35 עד 43 בעמוד 164 בברית החדשה. בסורת יוחנן, פרק א', מפסוק 35. ויהי ממחרת, ויוסף יוחנן ויעמוד ושניים מתלמידיו עמו, ויבט אל ישוע והוא מתהלך, ויאמר, הנה שא האלוהים. ושני תלמידיו שמעו את דברו וילכו אחרי ישוע. ויפן ישוע אחריו, וירא אותם הולכים אחריו, ויאמר עליהם, מה תבקשו? ואמרו אליו, רבי, פירושו מורי, איפה תלין? ויאמר עליהם, בואו ראו. ויבואו ויראו את מקום מלונו, וישבו עמו ביום ההוא, ועת כשעה העשירית. ואחד מן השניים אשר שמעו מת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי, אחי שמעון פטרוס. הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו, את המשיח מצאנו, אשר תרגומו כריסטוס. ויוליכהו אל ישוע, ויהי כי הביט אליו ישוע ויאמר, שמעון בן יונה, לך יקרא כיפה, אשר תרגומו פטרוס. לפני שנתחיל להתעמק בפסוקים שקראנו, חשבתי להזכיר בקצרה את הנושא שאנחנו קצת הכנו את הדיבור במפגשים האחרונים. המתנה שישוע הביא לעולם, את רוח הקודש. אחד הדברים שאני העליתי במפגש האחרון, שנוכחות הרוח בקרבנו זה תנאי הכרחי כדי שנוכל באמת לחיות ברצון אלוהים. לכן הדגשנו שעלינו להתכחש לנפשנו. הוא אומר, שיני ראויים ולו במקצת, ממש במקצת, עם כל החסד של האדון, לתת לנו את המתנה הכל כך משמעותית, נוכחותו ממש בקרבנו. שכל אחד מאיתנו יהיה איכל של רוח הקודש, איכל קטן של הרוח. איזה זכות שניתנו בעולם הזה, שאנחנו חיים בתקופה הזאת. אבל מה אני עושתי והדגשתי? לא מספיק שנדבלנו ברוח, חובתנו לא לגרום לרוח שבקרבנו להיות קבויה, שהיא תחלש בקרבנו. אמרתי שם, אף אני לא יחשוב בליבו, כי נדבלתי ברוח, אני עכשיו יכול כביכול לנוח על זרי הדפנה. אלוהים נתן לי את המתנה הכי נפלאה, שבשר ודאי יכול לקבל, ואני רק יוכל להתבשם ולהתברך מנחות של הרוח. זה לא עובד ככה. אני אמרתי שבעקבות התבילה ברוח אנחנו רק מתחילים את החיים האחרונים האמיתיים המשמעותיים, ואחת המשימות שלנו לא לחבות את הרוח. אני לא אחזור על כל הדברים שדיברנו, זה לא הכוונה, אבל אומר רק בקצרה, שכל אחד יבדוק את החיים שלו, פשוט שיבדוק את חייו, ואם הוא מזהה בתהליך של זמן, אנחנו עושים דברים שונים, אנחנו עושים להם שדברים מסוים שאנחנו עושים, יש בהם כדי להחליש אותנו מבחינה רוחנית, אם אנחנו אמיתיים, שנימנע מלעשות אותם. לא פשוט, נימנע מלעשות את אותם פעולות שיחליש אותנו באופן רוחני. וזה בידיים שלנו לבחון, לבדוק ולהחליט. איך אומר פולוס? בחנו כל דבר, זה החלק שלנו, לאחוז בטוב. ומה שלא טוב, להעיף מהחיים שלנו. הזכרנו שפולוס אומר והגדיל, להימנע ולהתרג עם כל הדומה לרע, לא לרע ממש, לדומה לרע. אני משה לכל אחד מאיתנו, ידי הדרכת רוח הקודש, לבחון כל דבר ולבחור רק בדברים שמועילים, בונים ומחזקים. תראו, אנחנו, תפקידנו לא להיכנס לחיים האישיים של אף בן אדם. כל אחד צריך להיות נקי לפני אלוהים. ואני מאמין בכל ליבי, שאם יש לנו רצון אמיתי להיות מלאים, רוח הקודש יגלה לנו באופן אישי את הנקודות הבעייתיות בחיים שלנו שמחלישות אותנו, וייתן לנו את הכוח להתמודד, להילחם ולנצח. הדבר הנוסף שאני רוצה להוסיף בקצרה, לא מספיק להימנע מלהיחלש, אנחנו גם צריכים להתמלא. אם אני רק איזה כל יום שהוא לא יעשה איזה חטא, זה לא מספיק להימנע מהרע או הדומה לרע. זה חשוב, זה חיוני, אבל זה לא מספיק. מה עוד אנחנו צריכים לעשות? להימלות ברוח. איך עושים את זה? תראו, זה אמת שאנחנו לא נפסיק לחזור עליה, אבל זה החיים שלנו המשיחיים. יש אומר בהמון מקומות, שיגדו והתפללו תמיד, תמיד. להתחיל כל בוקר בתפילה, לא של דקה וחצי מקוסר זמן, באמת לפתוח ולהתחיל את הבוקר עם אבינו שבשמיים, עם ישוע אדון. לקחת את זה עם כל הלב והנפש, להודות אלוהים, לבקש את ברכתו ואת חסדו על היום הזה, זה מספיק. לזכור את האחים והאחיות היקרים שלנו, להפגיע עבורם באדם. הזכרנו אוהבת את צחי, את אשתו, את כל המצב הרגיש. אני מקווה שאנחנו לא זוכים את זה רק בדקות האלה. כל אחד שיפנים את זה בליבו ויזכור אותם השבוע הזה. יש עוד אחים ואחיות עם צרכים שונים, עם קשיים שונים, שזיהה ללב שלנו. כל הדברים שאנחנו באים איתם אל אבינו שבשמיים, זה הזדהות עם אחים ואחיות, זה ביטוי של אהבה, וזה מקרב אותנו גם אליהם וגם אל אבינו שבשמיים. נושא השקידה, שכל הזמן נמצא בערנות רוחנית. אני מתכוון כל הזמן. אנחנו לא סתם עושים דברים, לא סתם מדברים דברים, גם לא סתם חושבים על דברים. לא, הכל בבקרה. שנגיע למצב שכל מה שאנחנו עושים ופועלים יהיה בחסד ובהדרכה של אבינו שבשמיים, באמצעות רוח הקודש. ואם אנחנו כל הזמן בהירנות הזאת, אני אומר לכם, אנחנו נהיה חזקים, אנחנו נהיה איתנים, ונוכל לעמוד מול כל התקפה, או של השטן, או של תאוות הבשר, או של תאוות העולם שמקיפות לנו מכל עבר. אנחנו כולנו כל הזמן במלחמה שלא מסתיימת. נגייס את כל הכוח ואת כל העזרה של אבינו שבשמיים, כדי שבמלחמה המתמשכת הזאת הניצחון שלנו ילך ויגדל. השלום, השמחה, כל הפירוט רק יתחזקו בקרבנו, ונוכל להיות עדים נאמנים של אבינו שבשמיים וישוע אדון. וכעת נחזור לבשורת יוחנן ונקרא פסוק 35. ויהי ממחרת ויוסף יוחנן ויעמוד ושניים מתלמידיו עמו ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר, הנה שא האלוהים. אז יוחנן שכתב את הבשורה הזאת, נותן לנו תיאור נוסף שמתייחס ליוחנן המטביל. הוא עומד עם שניים מתלמידיו, בשלב זה אנחנו יודעים מה השמות שלהם, ופתאום את ישוע מתקרב לאזור שלהם, והוא מכריז עליו בכל רם, הנה שא אלוהים. נזכור שיוחנן המטביל לא הפסיק להעיד על ישוע. לפני המוני אנשים שבאו להתאבל על ידו, ובמקרה המסוים הזה הוא מעיד עליו לפני שניים מתלמידיו. מה התוצאה? נשים לב פסוק הבא. ושני תלמידיו שמעו את דברו והלכו אחרי ישוע. איך שאתם שומעים את ההכרזה של יוחנן על ישוע, הם לא חושבים פעמיים. הם מתנתקים מיוחנן, שהיו במחיצתו הרבה זמן, ומגישים את הצורך להיפגש עם האדון, עם ישוע. ולו בגלל ההכרזה שלו, הנה שא האלוהים. אני מעריך שבוודאי לא הבינו לעומק בשלב הזה, מה המשמעות של ישוע היותו שא אלוהים? אני בטוח שבשלב זה הם לא הבינו הרבה. אבל הם מיד קלטו שישוע הוא איש אלוהים ברמה הגבוהה ביותר שניתן עלות על הדעת. אם הוא קיבל את הכינוי שא האלוהים, לא פחות. ואז מה קורה? פסוק 38. ויפן ישוע אחיו, וירא אותם הולכים אחיו, ויאמר להם, מה תבקשו? ואמרו אליו, רבי, פירושו מורי, איפה תלים? ישוע מתבונן אחורנית, רואה אותם מתקרבים אליו. ישוע מבין שהם רוצים איכשהו להתקרב אליו, הוא ישר קולט הכל, נבין ששום דבר כאן הוא לא מקרי, שלא יבנות. ישוע יודע את הכל מראש. אבל הוא ככה, כדי להתחבל, הוא אומר, מה אתם רוצים? מה תבקשו ככה? ליצור איתם קשר. מה התשובה שלהם? איפה תלים? מה אנחנו למדים מהשאלה של התלמידים האלה? איפה תלים? מתי אני שואל מישהו, איפה אתה גר? איפה אתה נמצא? איפה אתה ישן? מתי? כשאני רוצה להתקרב אליו. כשאני רוצה להיות במחיצתו. שני התלמידים האלה, בעקבות המשפט הבודד שמוזכר כאן, שנאמר על ישוע, הרגישו איזה דחף, איזה רצון מאוד עמוק, להימצא בנוכחותו. הם שואלים, איפה אתה נמצא, איפה אתה גר? רוצים להיות איתך. אני בטוח שזה בער בקרבם. לזכור שהתלמידים של יוחנן היו אנשים רוחניים. לא כל אחד בא להיות עם יוחנן המטביל איש האלוהים. אנשים מאוד רציניים. ואז מה התשובה של ישוע? ויאמר עליהם, בואו וראו, ויבואו ויראו את מקומו, מלונו, וישמו עמו ביום ההוא, ועת קשה אסירת. ישוע נענה לבקשתם, מראה להם את המקום שהוא נמצא, שהוא מתגורר. וכפי שקראנו, וישבו עמו ביום ההוא. שימו לב, יוחנן השליח שמתאר לנו את כל מה שקרה, אומר את הכל מאוד תמציתי, הוא לא מפרט בשלב הזה כלום איזה שיחה התקמה בין ישוע ובין שני התלמידים. הוא גם לא מתאר לנו כמה זמן התרחשה השיחה. אבל מעט שכותב יוחנן שהם ישבו איתו ביום ההוא, ניתן להבין שזה לקח מספר שעות למפגש המיוחד של ישוע עם התלמידים. כתוב כאן בשעה העשירית, ככה פשוט מידע טכני, בתקופה ההיא, השעה הראשונה, זה שעה שש במושגים שלנו היום, ולכן השעה העשירית, אם נתרגם לזמנים שלנו, שש ועוד עשר, כמה נותן לנו? 16, פחות 12, בקיצור, זה שעה בערך 4 אחרי צהריים. זה העיתוי המדויק שמפרט יוחנן שכתב את הבשורה, לזמן שישוע פוגש אותנו. כפי שאמרתי, הוא לא מפרט מה הייתה שיחה ביניהם. מה אנחנו כן יכולים להתרשם? מההשפעה של אותה שיחה עם שני התלמידים על התחושה העמוקה שהם קיבלו בעקבות השיחה עם ישוע המשיח. וכך נקרא בפסוק הבא, ואחד מן השניים אשר שמעו מת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי אחי שמעון פטרוס. הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו, את המשיח מצאנו, אשר תרגומו כריסטוס. אז רק בשלב הזה יוחנן מפרט לנו שאחד משני התלמידים זה לא אחר מאשר אנדרי, שכולנו יודעים שבהמשך נהיה אחד מתלמידי ישוע היקרים. אבל מה שמעניין זה לראות את ההבנה שקיבל אנדרי בעקבות המפגש עם ישוע. כפי שאמרת, אין לנו שום פרטים על השיחה. אני משוכנע שהשיחה הזאת בין ישוע ואנדרי והתלמיד הנוסף נתן להם להבין חד משמעי האלוהים זה לא אחר מאשר המשיח, איך קראנו, כריסטוס. אני מעריך שההתרגשות שאחזה בשני התלמידים אי אפשר לתאר במילים. הרי כולם ציפו למשיח, זו הייתה ציפייה שהיא לא הפסיקה בעמנו ישראל לאורך שנים רבות, ופתאום יש להם את הזכות לראות במו עיניהם, לשמוע באוזניהם את המשיח, לא מישהו אחר, את המשיח. ואני מעריך שאחזה בהם התרגשות אדירה, ככה אני מעריך. ואז אנדרי בא ומספר דבר שעוד לאח שלו בבשר, תשמע, מצאנו את המשיח. אני רואה את התמונה הזאת של ההתרגשות, של העוצמה שפעלה באנשים האלה. ברגע שפטרוס שומע על הבשורה הנפלאה, מה קורה? שימו לב. ויוליכהו אל ישוע, ויהי כי הביט אליו ישוע ויאמר, שמעון בן יונה, לך יקרא כיפה, אשר תרגומו פטרוס. שאנחנו קוראים על גם אירוע מאוד מיוחד. שמעון, אחיו של אנדרי, שאני בטוח שגם הוא מאוד התרגש לקראת הפגישה עם האדון, זו הפגישה הראשונה שלו. איך שישוע רואה אותו, הוא פונה אליו ואומר לו, שמך יהיה מעטה כיפה. מי שלא יודע, כיפה בארמית, פירושו סלע בעברית, וביוונית, כפי שכתוב כאן, פירושו פטרוס. במילים אחרות, ישוע מרגיש את הצורך להחליף את השם שלו של שמעון לסלע, ולא במקרה. אנחנו בהמשך גם נחיב את הדיבור על המשמעות של אותו סלע, אבל רק אומר לפני כן בקצרה, הנושא של החלפת שם בכתבי הקודש, אני מקווה שזה לא זר לאף אחד מאיתנו. כולנו זוכרים שאלוהים, כשהוא פנה אל אברהם, בשלב מסוים, הוא אמר לו, לא אברהם יקרא עוד שמך, אלא אברהם עם אי, שהוא שנתתי לך להיות אב המון גויים, מי שזוכר. יש לנו מקרה נוסף עם שרה אשתו, שגם לה אלוהים החליף את השם, הוא אמר, לא שרה היא תיקרא אשתך, הוא אומר לאברהם, אלא שרה, שום שתהיה שוב ברכה לעמים וגויים רבים. ואני אתן לו דוגמה אחת ידועה, יעקב, הנכד של אברהם, שזה היה השם הטבעי שהוא קיבל, כשהוא נלחם עם המלאך כל הלילה, מי שזוכר, ואנחנו מבינים שהמלאך הזה לא היה אחר מאשר ישוע המשיח, בשלב מסוים הוא ביקש שהוא יברך אותו, ואז הוא אמר לו, לא יעקב יקרא עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. ישוע, כך אנחנו מבינים, הוא נלחם עם יעקב ונתן לו את הכינוי ישראל. אנחנו כולנו נקראים ישראלים, ואנחנו צאצאים של אותו יעקב ששמו הוחלף לישראל. ובמקרה שקראנו הערב, ישוע המשיח בן האלוהים מחליף את השם של השליח הכי גדול עם התפקיד הכי משמעותי שהוא קיבל כבשר ודם בעולם הזה, לכינוי סלע. אחד הדברים שעלינו להבין, ששום דבר כאן לא מקרי. פטרוס, אנדרי, כל השכין לא במקרה נולדו בתקופה שישוע הופיל העולם. שנבין את זה, אין כאן מקריות. אלוהים תכנן את הכל מראש. הוא יודע את הנפש, את הלב של כל אחד מאיתנו מקדם. ולכן הוא דאג. הוא דאג שהשליחים יוודאו בתקופה הזאת וישרתו ויתחברו לבנו בעולם הזה. ואלוהים וישוע ידוע שעליהם תיבנה הקהילה, קהילת ישוע בעולם, השליחים האמיתים, ה-11, בהמשך יצטרף אליהם שליח נוסף, וההשפעה שלהם על כל ההתפתחות של הקהילה הייתה אדירה ומשמעותית. עד עצם היום הזה אנחנו לומדים את דבר אלוהים, שחלק לא קטן ממנו זה דברי ישוע המשיח וגם דברי השליחים, ומאמינים עושים שהצטרפו אליהם, ורוח הקודש השתמש בכולם ללמד אותנו אמיתות רוחניות חשובות ביותר, שבאמצעותם אנחנו יכולים להתקרב, ממש להתקרב, אל אבינו שבשמיים וישוע אדום. אני רוצה לומר בהזדמנות זאת, אני שמעתי על מאמינים מסוימים בארץ ואולי גם בעולם, שמבחינתם רק מה שישוע לימד זאת האמת. אתם שומעים מה אני אומר? רק המילים שיצאו מהפה של ישוע הן משמעותיות וחשובות עבורנו כמאמינים, ומה שאמרו יתר השליחים שהם בני אדם לא כל כך מחייב. ולא רק שלא כל כך מחייב, אנחנו צריכים לבחון מה כל אחד אמר ולהחליט אם הם טעו באיזה שהם דברים. אתם שומעים מה אני אומר? יש מאמינים שחושבים בצורה הזאת. אנחנו כמאמינים צריכים לבדוק כל מילה שאמר פטרוס או פולוס או יוחנן ואחרים, ולהחליט מה מאלוהים ומה מהנפשם או מליבם. אנשים שאין להם את האמונה והביטחון שכל מה שנכתב בספר שאנחנו חוזים בידיים נכתב בהשראת רוח הקודש. זה בעייתי מאוד, החשיבה הזאת. אנחנו נחליט אם פטרוס אמר דבר נכון, אני אחליט כבן אנוש מי אני ומה אני. במקום להשפיל את עצמנו לפני אלוהים, לפני דברו שנכתב בהשראת הרוח, לקבל בענווה את האמת, להפיק ממנה, אנחנו המלומדים והרוחניים נחליט מי כתב ואם זה נכון. אין מה להוסיף ולפרט. כל החשיבה הזאת מובילה אנשים שקוראים עצמם מאמינים לטעויות מאוד גסות וחמורות, ויום יבוא והם יצחו לתת דין וחשבון לפני אבינו שבשמה וישוע אדון. אנחנו חזים בכל האמת שיש לנו, אין בתנ"ך ואין בברית חדשה. ובחינתי, אם פולוס אמר אמת מסוימת או ישוע, זה היה נוח. למעט המקרים הבודדים, אני מדגיש, ששאלו את פולוס דברים מסוימים, ואומר, אני מייעץ לכם, זו דעתי, יש מקרים שאותן בדרך יצא, וזה לגיטימי. אבל במקרים שאומר, כה קיבלתי מהאדון, וכותב דברים בהדרכת רוח קודש ובסמכות שניתן לו כשליח, אני אקבל את דברי פולוס בתור דוגמה, או פטרוס או יוחנן או כל אחד אחר, כאילו שזה דבר אלוהים חיים, זה ברור לגמרי. ואני יכול לומר לכם שאני אישית כבשר ודם מאוד מאוד התברכתי בחיים שלי, אני יכול להעיד, מהמון אמיתות שכותב פולוס השליח. אני אישית, אני מודה, מתברך בזה עד היום, בעוצמה, בנחישות, באמונה, בגבורה שלו. זה מאוד מחזק אותי. המון דברים אימצתי לחיים שלי, אני אגיד לכם את האמת, מהחיים של פולוס. אני משתדל לעשות את זה, וכל פעם ללמוד וליישם את זה, שאנחנו יודעים את האמת. אין ספק, אלוהים משתמש באנשים רוחניים ביותר, נתן להם תפקידים מאוד משמעותיים, כדי שכולנו נוכל להתברך ממה שאלוהים השתמש ופעל דרכם כדי לבנות כל אחד ואחת מאיתנו. אז אתם רואים, אין לנו יותר מדי מה להפיק מהקטע הזה, אבל יש לנו עוד פסוקים ועוד דברים בדבר אלוהים, ונשים לב שכל הקטע שקראנו זה רק חלק קטן, שימו לב, ממה שיש לנו ביתר הבשורות. אחד הדברים שאני מצא לכולנו, כשאנחנו רוצים באמת להתעמד בדבר אלוהים, לעבור על התחומים השונים, על הנושאים השונים, בבשורות הנוספות, כדי לקבל את כל התמונה. מה שיש לנו בבשורת יוחנן, זה חלק מאוד חשוב, זה לא כל האמת. ואני מציע שנפטר במרקוס פרק א', ונקרא דברים נוספים וחשובים על המפגש הנוסף בין ישוע ובין שני התלמידים, הפעם התלמידים שלנו זה לא תלמידי יוחנן, זה אנדרי ופטרוס. נפטר במרקוס פרק א' בעמוד 61, נקרא מפסוק 14. ואחרי שאוסגר יוחנן, בא ישוע גלילה, ויקד בשורת מלכות האלוהים לאמור, מלאה את והגיע מלכות האלוהים, שובו והאמינו בבשורה. והיא בהתארחו על יד ים הגליל, והיה את שמעון ואת אנדרי, אחי שמעון, פורסים מצודה בים, כי דייגים היו. ויאמר עליהם ישוע, לכו אחריי, ואשימכם לדייגי אנשים. ויעזבו מהר את מכמורותיהם וילכו אחריו. אז אנחנו עכשיו קוראים על מפגש נוסף של ישוע עם שני אנשים שבהמשך הפכו להיות תלמידיו, להבדיל מהמפגש הקודם שבו הם פנו אל ישוע, הם שאלו אותו איפה אתה נמצא והוא שעה איתם אולי מספר שעות. הפעם ישוע יוזם את המפגש. שימו לב, הוא בא אליהם, הוא פונה אליהם, ומה הוא אומר להם? שימו לב, לכו אחריי ואשימכם לדייגי אנשים. כפי שקראנו, שניהם היו דייגים, זה היה העיסוק שלהם לפרנסתם, אבל ישוע ידע בהדרכת אלוהים, רוח הקודש כמובן, שהוא יבחר בהם להיות התלמידים שלו. והוא פונה להם ואומר להם, ללכת אחריו. ולא סתם ללכת אחריו, כפי שקראנו, אשימכם לדייגי אנשים. להיות דייג זה לא מקצוע רע, אבל אדם משתמש במקצוע כדי לפרנס את עצמו, נכון? ואין לי שום דבר נגד נושא הדייג. מי שקיבל את העיסוק הזה לעסוק בו, זה לא רק כשלעצמו. אבל אנחנו כאן דנים בין להיות דייג של דגים לבין להיות דייג של בני אדם. וישוע מציע להם, תעזבו את העיסוק הזה שלכם, ואני אתן לכם משימה אחרת. להיות דייגים של בני אדם. אני לא רואה בעולם הזה קריאה יותר נעלה, אני לא רואה, מאשר לשרת את אבינו שבשמיים וישוע אדון בקריאה כל כך נעלה שבעקבותיה נפשות של בני אדם יעזבו את דרך החטא, את דרך הטומאה, את דרך הרוע והרשע, ישובו בתשובה אמיתית אל אבינו ששמיים וישוע אדון, יתאבלו ברוח ויתחילו חיים חדשים. אני לא רואה משימה יותר נעלה בעולם הזה. זאת המשימה שרוצה להטיל בין האלוהים על שני התלמידים האלה. מה התגובה שלהם? נשים לב. ויעזבו מהר את מכמרותיהם וילכו אחריו. נשים לתגובה שלהם. האם היססו? האם הם התלבטו? האם התחילו לשאול שלו כל מיני שאלות? אבל מה נעשה? זה הפרנסה שלנו, זה הדאגה. מה נעשה? מה זה לעזוב את הכל? ככה בום. הם פשוט מצייתים בלי לחשוב, עוזבים את הכל באותו רגע ומחליטים להצטרף אל ישוע. איזה נחישות, איזה תעוזה, איזה אמונה לשני האנשים האלה. והשאלה שנשאלת, האם תמיד אנשים שישוע פנה אליהם ויצא אליהם לבוא אחריו נהגו או פעלו בצורה הזאת? אז בואו נתרשם, נפטר ונקרא מקום נוסף בלוקס פרק ת', נקרא מפסוק 57 בעמוד 124 בברית החדשה. לוקס פרק 9, נקרא מפסוק 57. ויהי בלכתם בדרך ויאמר אליו איש, אדוני, אלך אחריך אל כל אשר תלך. ויאמר אליו ישוע, לשואלים יש חורי אפר, ולעוף השמיים קינים, ובן האדם אין לו מקום להניח שם את ראשו. ואל איש אחר אמר, לך אחריי. והוא אמר, אדוני, תן לי, ואלך בראשונה לקבור את אבי. ויאמר אליו ישוע, אנח למתים לקבור את מתיהם, ואתה לך, הודע את מלכות האלוהים. ויאמר עוד איש אחר, אלך אחריך, אדוני, אך אניחה לי בראשונה להיפרד מבני ביתי. ויאמר ישוע, כל אשם את ידו על המחרשה ומביט אחריו לא יכשר למלכות האלוהים. אז תראו, הקטע שקראתי כעת נותן לנו להבין שההתנהגות והתגובה אין של אנדרי, אין של שמעון, פטרוס, קיפה, נקרא לו באיזה שם שנקרא, היא לא הפינה את כל האנשים שנפגשו עם ישוע. לא ולא. וכאן אנחנו לומדים שיעור חני מאוד חשוב עבורנו כולנו. אנחנו קוראים על אנשים שמציעים לישוע לבוא אחד. חלק יוזם את זה, וחלק ישוע פונה אליהם. יש כאלה ויש כאלה. אבל בשלושת המקרים שקראנו, מה שמנו לב? באף אחד מהמקרים, אנשים לא נרתמו מיד ובאופן מיידי ללכת אחרי האדון. ולכל אחד את ההסבר שלו למה הוא צריך להתמהמה. אחד אומר, אני צריך לקבור את אבא שלי. השני אומר, אני צריך להיפרד מבני המשפחה שלי. זה לכאורה נראה לנו במובנים אנושיים, לגיטימי. מה, ככה לעזוב ולכת אחרי האדון? ואני אומר לכם שזה לא לגיטימי. כשמדובר על בן אלוהים, שקורא לבן אדם ללכת אחריו, שום דבר לא לגיטימי. כלום. לקחת את זה עם שני ידיים, ללכת אחרי האדון. אין קריאה יותר מעלה לבן אדם אשר ללכת אחרי האדון. כל היתר בכלל לא חשוב ולא מעניין. איך אומר האדון? אנחנו למתים לקבור את המתים. הדברים האלה לא סתם כתובים עבורנו, שנבין איך ישוע רוצה שנתייחס לקריאה שלו עבורנו בעולם. הדוגמה שלנו זה אנדרי ושמעון. אנשים שברגע הם ראו מי מולם, עם כל הלב הם התגייסו, השאירו את הכל מאחוריהם, ונרתמו עם כל הלב והנפש לשרת את האדון. וכל כך עצוב התגובות של יתר האנשים שקראנו עליהם, שמסיבה כזאת או אחרת הם נמנעו מללכת אחרי האדון. הייתי רוצה שנקרא מקרה נוסף במתי פרק 19. מתי פרק 19. נקרא מפסוק 21. מי שזוכר את המקרה והאיש של ישוע עם האיש העשיר. מתי פרק 19 מפסוק 21. ויאמר ישוע אליו, אם חפצך להיות שלם, לך, מכור את כל רכושך ותן לעניים, והיה לך אוצר בשמיים, ושוב אלום, ולך אחריי. ויקשמוע הבחור את הדבר הזה, וילך משם, נעצב, כי היו לו נכסים רבים. ויאמר ישוע אל תלמידיו, אמן אומר אני לכם, קשה לעשיר לבוא אל מלכות השמיים, ועוד אני אומר לכם, כי נקל לגמל לעבור דרך נקב המחת מבוא עשיר אל מלכות האלוהים. והתלמידים כשומעם זאת השתוממו מאוד ויאמרו, מי איפה יוכל להיוושע? יש לנו כאן דוגמה נוספת, גם אדם מאוד חיובי, מי שזוכר את כל האירוע, אני לא אפרט יותר מדי, גם הוא נורא התרשם מישוע. הוא שואל אותו, מה אני אמור לעשות כדי לרשת חיי העולם? ישוע אומר לו, קצר ולעניין. תמכור את כל מה שיש לך ותבוא אחריי. תבוא אחריי, אומר לו האדון. אדם שביסודו היה חיובי. כשהוא הבין שהוא צריך להיפרד מכל הרכוש שלו, מכל האון שהוא צבר, וניתן להבין שהיה לו הרבה, מה כתוב? שהוא נעצב ליבו. הוא נעצב ליבו, וכפי שהתיאור ניתן להבין שהוא לא המשיך ללכת אחרי ישוע. תראו, ומכאן אני עובר אל כל אחד מאיתנו. אנחנו בעולם הזה לא נקראנו על ידי ישוע להיות השליחים. שליחים היה פעם אחת בהיסטוריה האנושית. אין יותר שליחים ולא יהיו יותר שליחים. אלוהים משתמש בכל מיני אנשים להפיץ את הבשורה בדרכים שונות. אבל המושג שליח, כפי שמופיע בדבר אלוהים, היה פעם אחת בהיסטוריה. השמות של השליחים יהיו כתובים, מי שיודע, בירושלים החדשה, לבסיס של ירושלים, יהיו השמות שלהם לנצח. כל ה-11 האמיתיים, למעט יהודה ישקריות, שבעצם היה שליח מזויף, והתווסף אליהם שליח נוסף. לגבי השם הנוסף, אני יודע שעל זה חילוקי דעות, אני לא ארחיב את הנושא. לפי מה שכתוב בברית חדשה, השליחים הבינו, פטרוס הבין, שזה מתי עד כמה שאני זוכר השם שלו, יש אנשים שחושבים אולי זה פולוס שקיבל את הקריאה להיות שליח. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל ברור לי שאלוהים לא יקפח אף אחד, ויום יבוא והתווסף שם נוסף, ה-12 ל-11 השליחים, והשמות האלה יהיו חקוקים לנצח בירושלים החדשה. אלה השליחים שהיו בישראל, ולא יהיו כמותם, פשוט לא יהיו. אוי לו לאדם שלוקח לעצמו איזשהו תפקיד, איזו סמכות שלא ניתנה לו, אוי ואבוי לו. ויחשוב את עצמו רוחני ככל שיחשוב, שאנחנו נהיה צנועים במחשבות ובדיבורים שלנו, להשאיר לאלוהים לנהל את הדברים, ולא אנחנו. לקבל בענווה את תוכנית אלוהים עבורנו, ולהשתדל למלא אותה בענווה אמיתית ובאהבה שלמה. אבל מה שאני רוצה להדגיש עבור כל אחד מאיתנו, תראו, אלוהים בחיים שלנו לא יקרא לאף אחד להיות שליח כמו פטרוס או פולוס ואחרים, אבל אלוהים כן יכוון אותנו במהלך חיינו, את כל אחד מאיתנו, לקבל החלטות מאוד חשובות, מאוד חשובות, שישפיעו על המשך מהלך חיינו. ואחד המשימות שלנו להיות קשובים להדחת רוח הקודש ולענות לכל מה שרוח הקודש מדריך אותנו במהלך חיינו. אז יכול להיות שיש לנו עבודה מצוינת, פרנסה מצוינת, נעים, הכל פנטסטי, הכל מצוין. אחד הסכנות שמשהו מדברי העולם הזה יקשור אותנו. יהיה כל כך חשוב לנו, כל כך נוח לנו, כל כך מתאים לנו, שאנחנו נתקשה, תקשיבו טוב, נתקשה לשמוע את הדרכת הרוח, לעזוב מקום מסוים, שאלוהים מכוון אותנו למקום אחר. זה יכול להיות בעבודה, יכול להיות גם במקום מגורים. חייתי באיזשהו מקום מספר שבועות, חודשים, שנים, פתאום אלוהים מדריך אותי, מסיבה שאני לא מבין, לעזוב את המקום הזה, ללכת למקום אחר. תראו, אני לא מקנה במאמין, לא מקנה בו, שבגלל שנוח לו, בגלל שנעים לו, בגלל שטוב לו, אני אעשה מה שנפשו רוצה. מה זה כל כך חשוב? אם אני אהיה פה או שם, הוא יגיד לאלוהים, טוב לי כאן, נעים לי כאן, כיף לי כאן, זה הביטוי, כיף לי כאן. אני לא מקנה במאמין כזה. כל פעם שרוח הקודש מכוון אותנו לקבל החלטה כזאת או אחרת, ואולי בניגוד מפורש לרצון של נפשנו, מאוד יכול להיות בתחומים מסוימים, בשפה פשוטה, זה לא רלוונטי. אתם שומעים? זה לא רלוונטי. אם אלוהים רוצה שאני במקום X, אני אהיה שם נקודה סימן קריאה. יותר נוח, פחות נוח, יותר נעים. מה זה חשוב? למי זה חשוב? למי? לבשר שלי? לנפש שלי? מה זה רלוונטי? שאלה אחת. שאלה אחת יחידה. מה רצונך עבור יביא שבשמיים? ותן לי את הכוח למלא את התוכנית שאתה יעדת עבורי מקדם, מקדם. יש לנו את כל הביטחון והאמונה, שאם אנחנו יודעים ומבינים ומרגישים שאלוהים מכוון אותנו לעשות איזה שינוי בחיינו, לקבל את ההדרכה הזאת ללא ספק, באמונה שלמה, ולבקש את הכוח. צריכים בשביל זה כוח, אני מסכים, למלא את תוכנית אלוהים עבור החיים שלנו. כשאנחנו פועלים בצורה כזאת, לעולם, תקשיבו טוב, לא נצטער. לא נצטער. אם אנחנו מאפשרים לו להפעיל אותנו, להדריך אותנו, לכוון אותנו, לא נצטער לעולם. אבל מאמין שעושה את הרצון שלו, משום שנוח לו, מתאים לו, הוא יתרגל לזה, ולא נותן לרוח לכוון ולהדריך אותו. אני אומר לכם, עלול לעשות טעויות מאוד חמורות, שההשלכות שלהם לעתים אלה שנים ועשרות שנים על החיים. אם יש החלטה שהיא לא ברצון שלו וקיבלנו בחיינו, זה עלול ללוות אותנו בצורה שלילית לאורך שנים. ואני רוצה לכם דוגמאות על מקרים שאני אישית שמעתי על מאמינים שלהבנתי הצנועה קיבלו החלטות שגויות, וראיתי את התוצאה של ההחלטות עליהן. יש עובדות שאתה לא יכול להתווכח עליהן. כשמאמין מקבל החלטה שגויה שמקורה בבשר, בנפש, ומה שחשוב לו זה המבנה הגדול שהוא גר בו עם המון חדרים והמון המון המון מדברי העולם, אבל לא התוכנית של אלוהים, אני אומר לך, התוצאות לעתים מאוד מאוד קשות ועצובות, לעתים על המשפחה, על הילדים וכל מי שמעורב בזה. מה שאני מאחל לנו כולנו, שאנחנו נהיה כמו אנדרי וכמו פטרוס. אלוהים מכוון, אלוהים מדריך, להודות לאלוהים שהוא מצא אותנו ראויים לשמוע את ההכוונה שלו, לבקש ממנו את הכוח לחיות ולצאת לרצון שלו. והמציאות תוכיח לנו שהתוכנית שלו עבורנו היא לא טובה, היא המושלמת, המושלמת. לא רק עבור העולם הזה, על המקום שאנחנו יום אחד נירש במלכותו הנצחית לעולמיה.